שלום וברכה קהל קדוש, ובכן אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר מסכת אבות, בפרק ד', והגענו מתוך פרק ד' למשנה ט' ז', רבי יעקב אומר. עכשיו המאמר הזה של רבי יעקב, טוב, קודם כל נקרא אותו, אבל צריך לדעת שלא תמיד מבינים אותו נכון, בואו נקרא. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. מה? פרק ד'. רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. מה הבעיה? למה אתה לא מוצא? מה קרה? כן. איפה שאמרנו כבר שלוש פעמים. נכון. לא יודע למה צריך לחזור על זה. אבל בשבילך אני אחזור עוד פעם. פרק ד' משנת את ז'. בסדר? טוב. רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. עכשיו, המושגים האלה, טרקלין ופרוסדור, זה מילים לועזיות. המילה פרוסדור, עד כמה שאני יודע, היא יוונית. והמילה טרקלין, עד כמה שאני יודע, היא לטינית. כלומר, מדובר במונחים של הבנייה של הבתים המרווחים בימי קדם. והשאלה, מה זה בא לומר? כן, מה זה פרוסדור ומה זה טרקלין? יש אפשרות לראות את האמירה הזאת כאמירה שמעתיקה אותנו מההתעניינות בעולם הזה. מה שחשוב זה עולם הבא. ואז יוצא שכל ענייני העולם הזה מחסרים משמעות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. אבל מצד האמת, זה בדיוק ההפך. הרי גם בספר מסילת ישרים יש אי הבנה מסוימת, כשרמח"ל כותב שתכלית החיים של האדם זה להתענג על השם, ומקום העידון הזה הוא עולם הבא. אבל זה מתעלם משני דברים. א', שבהמשך רמח"ל אומר, והדרך להגיע לאותו עונג זה העולם הזה. הוא זה העולם. דבר נוסף, בהמשך דבריו, רמח"ל עוד יותר מרחיב ואומר, תכליתו של דבר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. אבל הוא לא אומר, מתי מגיעים למצב הזה? האם רק בעולם הבא, או שמה גם בעולם הזה? וכאשר אתה רואה את המשך הסוגיה שלו שם, ברור שהוא מתכוון למידת הקדושה, מידת הקדושה היא בעולם הזה, לחיות את המצב של העולם הבא. יוצא לפי זה שעולם הזה הוא משמעותי, כי הרי אי אפשר להגיע לעולם הבא אלא דרך העולם הזה. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר כך, שהחסיד איננו פורש מן העולם. כלומר, בניגוד למה שמקובל אצל האומות, שהחסיד הוא האדם הפורש מן העולם, אלא אומר, עד כדי שיהיה העולם למסע עליו, והוא למסע על העולם, אלא להפך, אוהב הוא את העולם, ואת אריכות הימים. עכשיו, למה הוא אוהב את העולם ואת אריכות הימים? כאן רבי יהודה לוי, עוד פעם מהפך, אומר, כי זה מה שמביא אותו לחיי העולם הבא. לא הבנתי. אז בעצם מה שחשוב זה עולם הבא. כן, אז צריך להבין את זה כך. כוונתו של רבי יהודה הלוי לומר שהחסיד מתכוון לחיי העולם הזה. ומכיוון שהוא מצליח את חייו בעולם הזה, הוא גם מגיע לחיי העולם הבא.
בעולם.
או בעולם הזה או לעולם הבא. אבל, משל למה הדבר דומה? אתה יכול לא להתנדנד ככה, כל הזמן זה עושה לי כאב ראש. עושה לי שחרחורת. יש, משל למה הדבר דומה? לאדם בתנועת נוער. מגיע לסניף. רואים שהוא מצליח, אז עושים אותו קומונר, מדריך. רואים שהוא מצליח עוד יותר, מביאים אותו להנהלה הארצית. כיוון שהוא מאוד מצליח בהנהלה הארצית, אז בכלל מעבירים אותו לפוליטיקה. אבל הבעיה היא שכל ההצלחה שלו זה בגלל שהוא רוצה שהסניף יצליח. אבל זה עצמו מעלה אותו. כן? ואז בעצם רבי יהודה הלוי אומר שזה כמו אנשים שמחפשים בני שיח. הסוחרים אוהבים לשוחח עם סוחרים. הרופאים, עם רופאים, חכמים, עם חכמים, כל אחד מחפש אנשים מהמקצוע שלו, כדי שיהיה לו עם מי לדבר. זאת אומרת, אותו דבר גם החסיד, אומר רבי יהודה לוי, הוא אוהב את העולם הזה, והוא אוהב חסידים כמותו. עכשיו, כיוון שהוא מאוד מצליח, מעלים אותו למקום אחר, הוא צריך בני שיח. איזה בני שיח הוא מוצא שם? המלאכים. המלאכים הם בני השיח של אדם כזה. זאת אומרת, שוב, ההדגשה היא שלילת הבדידות והעדפת החברתיות. השאלה איזה חברה? כל אדם והחברה שהוא בוחר, אבל צריך חברה. זה לגבי העניין של העולם הזה. בכלל, יש שאלה מדוע העולם הבא, שאלה מפורסמת, מדוע העולם הבא לא מוזכר בתורה? זה לא רק בתורה, בכל התנ"ך. אין בתנ"ך אזכור של חיי העולם הבא. הדבר הזה גרם שהמחקרים באקדמיה, הם אומרים שבימי התנ"ך, האבותינו העברים לא האמינו בחיי העולם הבא. ולאדרבה אפילו שללו את זה. הדברים האלה אין להם שחר, כי אפשר פשוט מתוך קריאה אובייקטיבית בתנ"ך, לראות שעולם הבא מונח כדבר המובן מאליו מאחורי המציאות, רק שלא מתמקדים בזה. אז השאלה היא למה לא מתמקדים? ואז יש לנו שוב מחלוקת בזה בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. הרמב״ם אומר, זה שהתורה לא דיברה על עולם הבא, זה לא בגלל שזה לא המטרה, אלא בגלל שאי אפשר לדבר על זה. כלומר, צורת החיים, איך שחווים את צורת החיים של העולם הבא, אין לנו כלים לזה. לכן התורה לא תדבר על דברים שאין לנו מילים בשבילם. אבל מה היא כן תדבר? על הסרת המניעות מלהגיע לחיי העולם הבא. מה מונע מאדם להגיע לחיי העולם הבא? היעדר החוכמה. ומה מונע את החוכמה? זה שאדם חולה, או נרדף, או, 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 מה? או אני, כן. אני, נרדף, או חולה. ולכן התורה, כשהיא מדברת פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, היא אומרת, אתם תהיו עשירים, אתם תהיו בריאים, אתם לא תהיו נרדפים אלא רודפים. ואז יוצא שאתם תוכלו לשבת בשלווה, מתוך השלווה הזאת אתם תעסקו בחוכמה, ומתוך החוכמה תגיעו לחיי העולם הבא. זה דעת הרמב״ם, יוצא שלפי הרמב״ם המוקד כן נמצא בעולם הבא. רבי יהודה הלוי אומר הפוך, אומר, מדוע התורה לא דיברה על העולם הבא? כי המטרה זה העולם הזה. זה יותר חשוב. מדוע? כי זה השראת השכינה בכלל, באומה, בעוד שחיי העולם הבא זה בשביל היחיד, זה פחות חשוב, זה פחות מעניין. מי צודק משניהם? אומר הרב קוק, שניהם. הרב קוק אומר פשוט מאוד, תלוי באיזה תקופה אתה חי. בימי בית ראשון, מה שחשוב זה העולם הזה, בימי בית שני, מה שחשוב זה העולם הבא. למה? כי בימי בית שני, העולם הזה הפך להיות גהינום. אז אתה יודע, יהיה לך חלק בעולם הזה, תודה רבה, העולם הזה לא מעניין. כן? ויהיה לרדיפות, אנטיוכוס וכדומה. אז בעצם, התחילו, איך אומר הרב? להעיף עין השמיימה אל מרחבי אל. כן? על הסודות הגדולים של תחיית המתים, עולם הבא וכו', שכל הדברים האלו היו נושא רק ליחידי סגולה, זה הפך להיות המזון הרוחני של העם. וזה דבר מאוד מעניין, רבי נחמן ברסלב, פעם שנכנס לבית המדרש, ושמע את תלמידיו מדברים על עולם הבא. אמר להם, כל העולם אומרים שיש עולם הזה ויש עולם הבא. עולם הבא אנחנו יודעים שיש, כי חז"ל גילו לנו. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי פה זה הגיהינום. ואכן הוא צדק, כלומר בימיו, אין מה לעשות עם העולם הזה. לעומת זה, בימינו שחזרנו לחיינו המדיניים, יש לנו מדינת ישראל, אמונת העולם הזה הולכת ומתחזקת, ואמונת העולם הבא הולכת ונחלשת. כשעושים סקרים על האמונות של הישראלים, רואים שיש היום פחות אמונה בעולם הבא מכל האמונות של היהדות. אם כי עוד פחות מאמינים בגיהינום, כך שזה אומר שעם ישראל הוא עם אופטימי באופן כללי. עכשיו, העולם, אז אפשר להבין, אחרי הרקע של כל הדברים האלה, אני רוצה להבין מה זה הפרוסדור ומה זה הטרקלין. היה אפשר להגיד, העולם הזה דומה לבית אחד, והעולם הבא דומה לבית אחר. כלומר, אתה יוצא מהבית כאן, מוצאים אותך, מביאים אותך לבית אחר, עולם הבא. ואז יוצא שיש זרות בין עולם הזה לעולם הבא. אבל התנא, רבי יעקב אומר, פרוסדור וטרקלין. פרוסדור וטרקלין הם שני חלקים של אותו בית. אז קודם כל זה אומר שעולם הזה ועולם הבא זה לא שני עולמות. העולם הבא זה העולם הזה העתידי. מה שעתיד להיות עולמנו. אז זה העולם הבא. אפשר גם להגיד בתחיית המתים. אחרי זאת השאלה, מה פירוש הביטוי עולם הבא במשנה? כשכתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נחלקו הרמב״ם והמהר"ל. הרמב״ם אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה אחרי המוות. ואילו המהר"ל אומר, לא, זה תחיית המתים. עכשיו, נשאלת השאלה, מדוע חז"ל לא אמרו דברים ברורים בנושא הזה? התשובה היא, כי חז"ל רצו להשאיר אותך פתוח אל העתיד. העתיד הוא הבא. אז לא משנה אם זה אחרי המוות, אחרי תחיית המתים, שותפות של הגוף או אין שותפות של הגוף, זה פחות משמעותי. אז זה מה שכאן אומר רבי יעקב, מדובר בפרוסדור ובטרקלין. אבל מה ההבדל בין פרוסדור לטרקלין? טרקלין זה מקום עם הרבה אור, ופרוסדור זה מקום חשוך. אז אתה צריך לעבור דרך העולם הזה כדי להגיע למקום עם הרבה אור. אבל... מה? טרקלין זה טריקליניום בלטינית, זה חצר גדולה ומוארת מהגג, כלומר שעם גג פתוח.
זה לא חדר סגור.
נכון. אבל הפרוסדור הוא מקום סגור, אבל יש אפשרות שיהיה אור בפרוסדור. איך? פותחים את הדלתות של הטרקלין. כלומר, ברגע שאתה פותח את הדלתות של הטרקלין, האור שבטרקלין נכנס לפרוסדור. אז יוצא לפי זה שיש פה מטרה. כן, העולם הזה דומה לפרוסדור, בפני העולם הבא. ביטוי הזה, בפני העולם, צריך להבין מה המשמעות שלו. אתה צריך לפתוח אותו אל העולם הבא. ועל זה נאמר מסכת פסחים על הפסוק, אמרתי חושך, ואומר, החושך ישופני ולילה אור בעדי, בעדני, אמר דוד, סבור הייתי חושך ישופני בעולם הזה, שהוא דומה ללילה, ולבסוף אור בעדני. כלומר, הוא גילה שאפשר להאיר את העולם הזה. זה בעצם המושג הנקרא, בשפה הכללית, משיחיות. משיחיות זאת תנועה נפשית, שבאה מהנחת יסוד, שיש לנו כל הכלים בעולם הזה כדי להביא לעולם יותר טוב. זה נקרא משיחיות. לפי זה, מי שאיננו משיחי הוא לא מוסרי. הוא מסתפק במצב של העולם כפי שהוא, רוצה שיישאר ככה. עולם הזה זוועה בינתיים, נכון? טוב. נכון, בדיוק. לפי זה, למשל, הקומוניזם זאת תפיסה משיחית. כי הקומוניסטים סבורים שיש מספיק נתונים במבנה של החברה האנושית כדי להביא לעולם יותר טוב על ידי מלחמת המעמדות, הדיקטטורה של הפרולטריון, ואז יהיה נפלא. בסדר? זו תפיסה משיחית. גם היהדות אגב. לעומת זה, הנצרות איננה משיחית. משום שהיא סבורה שכדי לגאול את העולם צריך שאלוהים בעצמו יבוא. כלומר, יש פסימיות ביחס ליכולת של העולם להתעקן. אפשר להבין אותם, כשרואים איך שהעולם שהם עשו נראה. אבל לעומת זה, היהדות היא משיחית, במובן החיובי של המילה, למרות שהיום מנסים את הכל כדי לגנות את הביטוי הזה. נכון, משיחי זה דרך האדם. כן. אז רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. המסקנה היא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. כלומר, אתה לא יכול בטרקלין אז להתלבש, להסתרק, אני יודע מה, חייל שפר הופעתך, זה בפרוסדור. אז עכשיו, מתוך דברי רבי יעקב עולה השאלה, אז מה באמת יותר טוב? עולם הזה, עולם הבא. הוא היה אומר, הנה המשנה הבאה, היא מאוד מאוד ברורה. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. זה יותר טוב, העולם הזה. כן, הגאון מווילנה לפני מותו בכה. מספרים שהוא בכה, כי הוא אחז בציצית ואמר, פה עם כמה קופקים אני יכול לקנות מצווה כזאת, שם אין לי אותה. כן? אז הוא העדיף את העולם הזה. אבל אחר כך רבי יעקב מוסיף עוד משהו, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, אז הוא מעדיף את העולם הבא. אם אני מבין, אם אני חושב שרבי יעקב צודק, בשני האמרות שלו, יוצא שאני אהיה מתוסכל ללא תקנה. כי בעולם הזה אין לי קורת הרוח של העולם הבא, ובעולם הבא אין לי את התורה ומעשים טובים של העולם הזה. כל דבר בעיתו. אז בשביל מה זה טוב? להגיד לי את זה. אבל מה יהיה עם התורה ומעשים טובים? אלא, לא, אני חושב שזה משהו אחר. אני חושב שכאשר אתה מגיע לחיי העולם הבא, השאלה לא נשאלת. כלומר, עבור היושב בחיי העולם הזה, אז קורת הרוח של העולם הבא עדיפה. אבל וגם חסר לו התורה ומצוות ומעשים טובים. אבל ברגע שהוא מגיע לשם, הוא בספירת הכרה אחרת לגמרי. ואז העולמות מתאחדים. אני מתכוון ככה, יש שאלות שאתה שואל את עצמך, כשאתה במדרגה מסוימת, וכשאתה במדרגה ההיא, אתה כבר לא שואל. למשל, אומרים לילד, אתה, אם אתה תלמד כמו שצריך, אתה תתנהג יפה, בסוף אתה תהיה רופא גדול. שואל הילד, האם לרופא יש מרשמלו כל יום? זה חשוב לו. אבל כשהוא מגיע לרפואה, הוא כבר לא חושב על המרשמלו. כמובן, הוא יכול גם לקנות, יש לו תסכולים מהילדות שהוא לא קיבל וכו'. בסדר? אז לא, זאת אומרת, ברור שהוא מעדיף את העולם הבא. נראה לי שהוא מעדיף את העולם הבא. אבל הוא רוצה לומר שביחס למי שיושב בחיי העולם הזה, העולם הבא זה לא מציאה גדולה. זה הכוון.
מציאת המגרד גם של העולם הבא, העולם הזה.
מה שאת אומרת?
רואה את
המגרעות של העולם הבא? בדיוק, כן. אבל כשהוא בעולם הבא, הוא כבר לא שואל את זה. כן, מספרים שעל אחד מגדולי החסידות, שכחתי מזה היה, שהוא האריך ימים מאוד. שאלו אותו, איך אתה הארכת ימים יותר מכל האדמו"רים בני גילך? אז הוא אמר פשוט, החברים שלי, היה להם קושיות על הקדוש ברוך הוא. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי להיטיב מהם, לקח אותם והראה להם מלמעלה איך נראה העולם באמת, כדי שלא יהיה להם קושיות. אבל לי מעולם לא היו קושיות, אז הקדוש ברוך הוא השאיר אותי פה. אבל הרעיון של, יש לומר, פיוס העולמות, זה דבר מאוד משמעותי. כי היהדות כידוע לכם היא מונותאיסטית, מאמינה באל אחד, ממילא בעולם אחד, ואז יוצא ששני העולמות הם נפרדים זה מזה רק למראית עין.
וכשאתה מגיע לשם אתה רואה שהכל אחד?
נכון. כי אתם מספרים משהו על רבי יצחק מברדיצ'ב, שהרי יש כמה צדיקים שאמרו, אני אסרב להיכנס לגן עדן עד שהקדוש ברוך הוא לא מגואל את ישראל. וזה לא עזר, כולם נכנסו לגן עדן בסוף. חוץ רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שאמר, אני... אותי לא יקנו. אבל קנו אותו, איך? השמיעו לו, ככה אומרים, השמיעו לו איך אומרים קדושה בגן עדן. אז הוא לא יכול היה, היה חייב להיכנס.
זאת השאלה של כל המשנה הזו בעצם רלוונטית רק בעולם הזה שואלים שאלות כאלה.
בעולם הבא לא... אני חושב שמי שכתב את המשנה הזאת היה בעולם הזה.
לא, אני אומר, כתבו היה אומר, אז יכול להיות שעכשיו הוא כבר לא אומר את זה.
כן, יכול להיות. טוב. לא, הוא היה אומר, זה כיוונה שזה האמירה שלו, אבל מה זה מגלה? שמה שהוא אמר, קרקלין ופרוסדור, זה לא שני עולמות, זה עולם אחד. טוב, אני חושב שכיוון שלמדנו את משנה י' ז', מן הראוי לעבור למשנה י' ח'. ככה זה הסדר, לא? טוב. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אגב, סליחה, רבי יעקב, הוא גם זה שאמר את המאמר שראינו בפרקים הראשונים, המהלך בדרך ועוסק במשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז לכאורה, רבי יעקב לא אוהב את העולם הזה. הוא אומר, יש אילן, אתה אומר, מה נאה אילן זה, מתחייב בנפשו. אז רגיל אמר, בגלל שהוא הפסיק את משנתו, הוא היה, לא, היה לומד תורה, אז מה פתאום, אתה, בגלל שאתה לומד, עכשיו אתה לומד תורה, אתה מתעסק בעלילה. אבל אם לא היית מתעסק בתורה, זה היה בסדר. הרב צבי יהודה קוק מסביר את זה אחרת, במאמר הנקרא נויו של אילן, בספר לנתיבות ישראל. הוא אומר, הבעיה של אותו אדם שמהלך בשדה, שמהלך בדרך, זה שבשבילו לומר מה נאה אילן זה, זה הפסקת משנתו. במקום שזה יהיה ההמשך של משנתו. מובן? כלומר, הוא לא חי בעולם מאוחד, לכן הוא מתחייב בנפשו, יש לו נפש חצויה. משנה י"ח. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו או תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. טוב, מה הוא רוצה מאיתנו רבי שמעון בן אלעזר? יש, דיברנו כבר על, במשנה שאין לנו, אין בידינו מייסורי הצדיקים, שזה נוגע לתוכנו של ספר איוב. ספר איוב דן בשאלה, איך זה יכול להיות שהצדיק סובל, ואיך זה יכול להיות שהרשע מצליח. זו השאלה המפורסמת, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ויש ספר שלם על זה, ספר איוב. עכשיו ראינו שהחברים של איוב באים להסביר לו למה הוא סובל. כן, אליפז, בלדד וצופר, הם באים לאיוב ואומרים לו, הנה, זה אנחנו יודעים למה אתה סובל, באנו להסביר לך למה. ואיוב דוחה את דבריהם בטענה אחת. הוא אומר, כואב לי. שזה לכאורה לא טענה, זאת אומרת, הוא לא משיב על טענותיהם. אלא הוא רוצה לומר, אני חווה עכשיו איזושהי חוויה, שלא ייתכן שבה אני לא יכול לשמוע הסברים. כיוון שאני לא יכול לשמוע הסברים, והקדוש ברוך הוא ברא מצב כזה, שבו האדם איננו פתוח לשמוע הסברים, זה סימן שההסברים שלכם לא נועדו לי. כיוון שהם לא נועדו לי, אז הם לא נכונים עבורי. עכשיו, בסוף הספר, כתוב שהשם נגלה אל אליפז, התימני, ואומר לי, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. מעניין. מה זה לא דיברו נכונה? הרי לכאורה הם צדקו, איוב הרי לא צודק, הוא בא בטענות לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צודק. אומר הרמב״ם, זה בגלל, דברי הרמב״ם תמוהים מאוד, הוא אומר, זה בגלל שאין מרצים לאדם בשעת כעסו. מה פתאום הלכתם לאיוב בזמן שהוא כואב לו? חכו, אז תסבירו לו. מה, אז הכל, כל ספר איוב מפטר על ידי בעיה של נימוס? אה? היי, אבל זה נשמע ממש לא מתאים. כן? אלא, אני חושב שזה בדיוק מה שאומר כאן רבי שמעון בן אלעזר. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. אז זה לא רק בגלל שהוא במצב שהוא לא יכול לשמוע. אלא אסור לו לשמוע אותך. כי תארו לעצמכם שאיוב היה אומר לחברים שלו, אני ממש מודה לכם על ההסברים שלכם, זה שכנע אותי. אז מה היה קורה? נכון. זאת אומרת, הוא היה עושה אזכרה לבנים שלו, והיו עושים סיום מסכת, ואומרים תודה רבה לדרשנים הנפלאים, אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי. היו אומרים קדיש על ישראל, אוכלים את הכיבוד, וכולם הולכים הביתה. ואיוב לא היה זוכה להתגלות. דווקא הסירוב של איוב לקבל את ההסברים, זה מה שהביא שהשם נגלה אליו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהאדם המתייסר, אדם שיש לו ייסורין, מקיים דיאלוג סמוי עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז לכן אסור להתערב. כי בשעת כעסו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. יש לזה אגב השלכה הלכתית מעניינת. יש הלכה שצריך לקום בפני תלמיד חכם. האדם שיושב באבלות, לא קם, גם לא בפני תלמיד חכם. למה? כי הוא התלמיד חכם באותה שעה, הוא לומד סוגיה שרק הוא מבין אותה. ולכן אסור להתערב בלימוד הסוגיה שלו. אז זה מה שאומר כאן, זה נותן עומק אחר לגמרי, לדעתי, לרבי שמעון בן אלעזר, שאומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. ואז בעצם יש פה גם, אל תנחמנו בשעה שמתו מותה לפניו, זה בעצם אותו הדבר, ואל תישאל לו בשעת נדרו, זה אותו הדבר. מה זה לא להישאל בשעת נדרו? הכוונה, אתה בא להתיר לו את נדרו. אבל בשעה שהוא נודר, הוא לא רוצה שיתירו לו. אם אתה תישאל לו, אתה מוכן להפסיק עם זה? אם אתה תשאל לו בשעת נדרו, אז אי אפשר יהיה להתיר את נדרו. כי הוא יגיד, לא, אני על דעת כן נודר. לכן צריך לחכות עד שהוא יירגע, ואז הוא יבוא בעצמו לשאול על נדרו, זה משהו אחר. עכשיו, כי בשעת נדרו הוא דומה לאיוב. יש לו סיבה מהותית לנדור את הנדר, לכן זה לא הזמן לשאול אותו. עכשיו, מה זה אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו? למה שאני בכלל אשתדל לראות את חברי בשעת כלכלתו? זו, אז אני מונע לימד זכות, אני רוצה לעזור לו. כן? אז הוא אומר לו, זה גדול מדי עליך. הוא יספר על כלכלתו אחר כך. עד כאן משנה, יותחת. מתוך כך, אני חושב שאין לנו ברירה, אלא לעבור למשנה יוטט. משנה יוטט היא מופלאה. שמואל הקטן אומר, בן פה לא יבחר אל תשמח, וביקשלו על יגל ליבך, פן יראה השם ורא בעיניו, וישיב מעליו אפו. מה זה? פסוק. אז בעצם, מה אני לומד על שמואל הקטן? שהוא יודע לצטט פסוקים. גם אני מכיר את הפסוק הזה. לא צריך את שמואל הקטן בשביל זה. מובן? מובן את השאלה? אין? אז, טוב, זה ששמואל הקטן אומר, בן פה לא יבחר אל תשמח, הכוונה שזה מה שהוא אומר. כלומר, זה אומר החיים שלו. אתה רואה את שמואל הקטן, אתה רואה את ההתגשמות של הפסוק הזה. שמואל הקטן, מה הוא אומר? הוא אומר את הפסוק הזה. זה הוא. כמו שמצאנו גם על הוא היה אומר. הוא היה מה שהוא אומר. אז שמואל הקטן אומר את זה. עכשיו צריך להבין מה ההקשר של האמירה הזאת. הרי בתלמוד במסכת ברכות יש שאלה ששאל רבן גמליאל. רבן גמליאל אמר, מי יכול לתקן את ברכת המינים? מה זה ברכת המינים? זה הברכה שאחרי שהיא תוקנה, הוציאה את הנצרות מן היהדות. כן, הרי מה היה מצבם של הנוצרים עד ימי רבן גמליאל? עד בערך שנת 100 לספירה. או משהו כמו 30 שנה אחרי חורבן הבית. הנוצרים עוד לא החליטו לא לקיים מצוות. הם היו קיימים מצוות. קלה וכבחמורה. הם היו נראים כמו יהודים אורתודוקסים טובים. בזמן שבית המקדש היה קיים, אחרי שישו נצלב, הרי ישו נצלב בשנת 33, פחות או יותר, החורבן של הבית 68-70, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז הנוצרים היו מגיעים גם הם לבית המקדש ומקריבים קורבנות. כלומר, לא יכולת לעשות הבחנה בין יהודי לנוצרי, כי הנצרות הייתה זרם ביהדות. ואז רבן גמליאל תיקן את ברכת המינים. מה גורמת ברכת המינים? שהרי צריך לענות אמן אחרי החזן. אם מקללים את המינים, ברור שהמינים לא יכולים להיכנס למניין כזה. הם לא יכולים לענות אמן על ברכה כזאת. וזה מה שגרם להם לעזוב את בית הכנסת ולהקים את הכנסיות. כן? כלומר, זה בעצם הסיפור. אחר כך היה ויכוח, ביטול המצוות, לא ביטול המצוות וכו'. כלומר, הם האמינו במה שהם האמינו, אבל הם היו בתוך היהדות. רבן גמליאל רואה סכנה עצומה במצב הזה, אומר, מי יכול לתקן את ברכת המינים. כן, לכל מקום, אז מה הייתה הסכנה? אחת הסיבות, זה מה שהרמב"ם אומר, שהם היו משתפים פעולה עם השלטון הרומי, היו רודפים את ישראל. או על כל פנים, זה התחיל מזה שהם ביטלו את הסולידריות הלאומית עם היהודים, ידוע, מספרים את זה בעצמם, כאשר אספסיאנוס התקרב לירושלים, בשביל לעשות את המצור, אז הרבה יהודים ברחו מירושלים, חלקם ברחו ליבנה, חלקם ברחו לפלא ש... או פחל שבעבר הירדן. מי היו הבורחים לעבר הירדן? הנוצרים. הנוצרים ברחו משום שהם לא רצו להשתתף במרד. זה הראשית שבירת הסולידריות הלאומית, עוד לפני שהם התחילו לשתף פעולה עם הרומאים, או להיות מלשינים וכדומה. על כל פנים, רבן גמליאל רואה את הסכנה, אומר, מי יכול לתקן את ברכת המינים? נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטן. הנה, זה שכותב את המשנה הזאת. עכשיו, מה זאת אומרת מי יכול? אתה יכול, אתה רבן גמליאל, אתה נשיא הסנהדרין, תתקן אתה את ברכת המינים. למה הוא צריך את שמואל הקטן? אז מובא במפרשים, גם ברב קוק, גם בבן איש חי, שהבעיה בימי שמואל הקטן, הייתה א', שאין נבואה. איך אתה יכול לתקן תפילה, אם אתה לא נביא? הרי מי שתיקן את 18 ברכות, זה אנשי כנסת הגדולה, ובהם כמה נביאים. בימי שמואל, בימי רבן גמליאל, אין יותר נביאים. אז מי יכול לתקן את ברכת המינים? דבר נוסף, הברכה הזאת היא ברכה של שנאה כלפי המינים. ואז עולה השאלה, מי יכול לתקן ברכה כזאת? רק מי שאין לו שנאה. והלוח החכמים באותם הימים היו נגועים בשנאת חינם. אז מי שנגוע בשנאת חינם לא יכול לתקן ברכה כזאת, ולא רק בגלל שמי שיתקן עלול להכניס בכוונת הברכה כללה גם למי שלא צריך להיות בכלל זה. למשל, השכן שלו. ולכן צריך למצוא מישהו שאין לו מולקולה של שנאה, והוא יכול לתקן ברכת המינים, זה לגבי הבעיה השנייה. כן, ששמואל הקטן אומר, בן פה לא יבחל, תשמח, אז אם כך, אין לו שנאה. דבר נוסף, למה קוראים לו שמואל הקטן? אומרים חזל, שהוא קצת יותר קטן משמואל הרמתי. כן, כלומר, נביא. אז משהו מהנבואה, מרוח הנבואה, עדיין היה קיים בשמואל הקטן. והרי הגמרא במסכת סנהדרין מספרת שבשעת פטירתו מן העולם הוא ניבא. הוא ניבא על מלחמת בר כוכבא ומי יהרג וכו' וכו'. זאת אומרת, משהו מרוח הנבואה היה עדיין, אז הרגישו את זה. רבן גמליאל אומר, נתנו עיניהם בשמואל הקטן. עכשיו, צריך להבין מה ההשלכה של הדבר הזה. כי הרי בסוף דבר, בין פה לא יבחל תסמר, ועכשיו אתה מתקן ברכה נגד המינים. זה לא עובד. נכון? אלא ששמואל הקטן כנראה הבין את הפסוק עד הסוף. הרי יש בהלכות פסח, שאומרים הלל בפסח בלילה, וביום הראשון. אבל בכל המועד ושבי של פסח לא אומרים הלל. בימינו אומרים הלל לא שלם, אבל הלל לא שלם זה לא הלל. לפי הפשט של הגמרא במסכת תענית, כשאומרים הלל מכוונים להלל השלם, שגומרים אותו. ולמה לא אומרים הלל בשבי של פסח? אומרים המדרשים, משום שמתו בו המצרים, ואמר שמואל בר אבא, מעניין, עוד אחד, בין פה לא יבחל, תשמח. שאפילו אחד המדרשים אומר, אמר שמואל, בין פה לא יבחל, תשמח. יכול להיות שהראשון שבאמת אמר את המשפט הזה היה שמואל הנביא, וזה הגיע לספר משלי של שלמה. כל פנים, יש פה כמה שמואלים שאומרים, בין פה לא יבחל, תשמח. עכשיו, לא מובן. אם זה נכון, אז מה עם שירת הים? אנחנו אומרים שירת הים, לא? על מה אתה אומר שירת הים? על זה שמתו המצרים. אז איך אתה אומר שלא אומרים הלל כי מתו המצרים? אז ברור, אנחנו כן צריכים לומר. המלאכים לא יכולים, זה גמרא במסכת מגילה, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה, לא מתאים. אבל זה שעם ישראל אמר שירה, זה מצוין, מגיע להם פרס על זה. אז למה בכל זאת המנהג הוא שלא אומרים בשביל של פסח? טוב, התשובה היא פשוטה, אומרים בראשון של פסח. על מה אומרים הלל ביום הראשון של פסח? על זה שמתו המצרים בשבי של פסח. כלומר, זה גמרא מפורשת בירושלמי. ירושלמי שואל, מדוע כשאבותינו יצאו ממצרים, הם חיכו לומר את השירה רק אחרי 7 ימים?
זה הדיוק בבינפול, כשהם
נופל? אני עוד לא יודע. רגע, אני בינתיים בירושלמי. אני בירושלמי, אני לא יכול להתעסק במיליון דברים בבת אחת. בירושלמי כתוב לגבי ההלל שאומרים בליל פסח, שואלת הגמרא, למה אבותינו הם אמרו את זה רק אחרי קריאת ים סוף? אומרת הגמרא, כי זה היה רק התחלת הגאולה, הם לא ידעו אם זה סופי. שניה היא שהיא תחילת גאולתם. זאת אומרת שאנחנו אומרים הלל בליל פסח לפי הגמרא בירושלמי, אנחנו אומרים את זה על אובדנם של המצרים. רק שאבותינו אמרו את זה בשבי של פסח, אנחנו אומרים את זה בלילה הראשון. אז השאלה, אז מה זה הבין פה לא יבחה, אל תשמח? למה לא לומר 7 ימים? אבל יום אחד אתה חייב לומר. כלומר, אתה לא אומר 7 ימים, כי אתה מתחשב בצער של מעלה. שהקדוש ברוך הוא יש לו צער על זה שבריאותיו טובים בים. אבל אתה, אם אתה לא תאמר הלל גם ביום הראשון, משום מן פה לא יבחה, אל תשמח, אז אתה פושע. מובן? וזה מה ש... נאמר בפסוק, עוזי וזמרתיה, והיא לי לישועה. כלומר, כיוון שאני, הנשוא של הישועה, אני מזמר לשם על נפילת המצרים בים. עכשיו, בואו ניגש לפסוק עצמו. מה אומר הפסוק? בנפול אויבך אל תשמח, וביקשלו אל יגל ליבך. מה זה נפילה וכישלון? הוא חי או מת? האויב. ככה אתה אומר? אז בואו נראה את המשך הפסוק. פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. מעל מי? סימן שהאויב חי. לכן, בעצם מה שאומר הכתוב, לפי פשוטו, כן? כשהאויביך רק נפל או רק קשל, אל תשמח. למה? כי אולי... זה מספיק לקדוש ברוך הוא להעניש את האויב. כמו שרבה אמר, כשהוא היה חולה, הוא ביקש שיפרסמו את מחלתו, כדי שאויביו יסמכו. כי הוא אומר, כל מה שאני חולה, אולי זה רק כדי לשמח את אויביי. אז הם יסמכו, אני אפסיק להיות חולה. לכן זה בדיוק מה שאומר כאן שמואל מה שאומר משלה. ביקשו על יגל ליבך, פנירה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. אבל מתי כן תשמח? שהוא מת. וזה מה שכתוב, וירא ישראל את מצרים מת. על שפת הים, אז ישיר משה. כן, מה אתה אומר?
עכשיו, תהיה מקום דבר בשביל
לשמוח. אבל
באירוע הזה כרגע,
כשאנחנו
מסתכלים עליו כרגע,
תשמח
כשאתה בשמחה. כשאתה לא בשמחה...
אני לא מבין, בנפול אויבך אני שמח. האויב נפל, למה שאני לא אשמח? אני לא במקום נמוך, האויב במקום נמוך. נו, ואז מה? כן.
כשמישהו נפל, אתה לא צריך לשמוח, לא משל מי הוא, הוא של הבורא. אתה
כאילו פוגע בבורא
שהוא עשה משהו
שכרגע פגעת
בו. אז אל
תשמח
אם פגעת בו. הוא נתן לך
לפגוע בו, אולי תשמח שלא מוכן. אני מבין, אני מבין. אבל זה סותר את כל המקורות שאומרים שצריך להגיד הלל על נפילת האויב. אני רוצה לדעת. אני אומר הלל, אני חייב לומר הלל, הוא אסור לי לומר הלל. אתה לא מכריע. שמה כן, מה כן?
כן, להגיד.
להגיד, אז זה שמח, אי אפשר להגיד הלל לא בשמחה.
אני אגיד הלל כי הבורא נתן לי את זה, נתן לי מתנה.
אז אני צריך לשמוח. אז למה אתה אומר, בן פה לא יבחה, אל תשמח?
אני לא צריך לשמוח.
אתה אמרת שצריך לשמוח, עכשיו אתה אומר לי, אסור לשמוח.
צריך להגיד הלל.
להגיד הלל בלי שמחה?
להגיד הלל כי הבורא נתן לי
את זה. אני רוצה להבין, אבל אני צריך לשמוח כשאני אומר את ההלל או לא?
כל הזמן לשמוח.
אז בעצם אתה אומר לי שלושה דברים. אתה אומר לשמוח, אתה אומר לא לשמוח, אתה אומר כל הזמן לשמוח. אני צריך להחליט.
בנפול אויבך אל תשמח.
למה?
כתוב כאן, בנפול אויבך אל תשמח. ניצחתי את האויב שלי כרגע?
נו.
זה שניצחתי אותו כרגע, זה כדי לעשות להפיק כרגע טוב.
נכון, אז אני צריך לשמוח.
אבל זה לא אומר, זה מה שבורא אומר. אבל הוא אומר כרגע, נתן לך
רגע, לא עושה בין. ומתי אני כן אגיד הלל? אני שואל מתי? בזמן שהוא נפל או אחר כך? אחר שהוא נפל, אני צריך לשמוח. אז אתה אומר ככה, שבזמן הנפילה עצמה לא לשמוח, אחרי שנגמרה הנפילה, לשמוח. אני רוצה להבין את הפסוק. אני מבקש שלא תתחמק. בסדר? כן, אני מנסה כמה פעמים לגרום לך לא להתחמק. כי אתה מצד אחד אומר, צריך להגיד הלל, ואני מבין שהלל זה בשמחה. אתה אומר לא להגיד הלל, כי הלל זה בשמחה ואסור לשמוח. אתה סותר את עצמך. בסדר? אוקיי. אני מצטער, אבל הסיפור הוא אז שכשהאויב שלך רק נפל ולא מת, זה לא הזמן לשמוח, כי אתה לא יודע. הרי זה מה שאומר ההמשך של הפסוק, פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. עכשיו, יש גם בגמרא במסכת מגילה דבר מעניין, שלכאורה סותר את כל הנושא הזה, זה כאשר אחשוורוש אומר להמן להרכיב את מרדכי על הסוס. ואז מרדכי עולה על הסוס, ותוך כדי שהוא עולה, הוא בועט בהמן. אומר לו המן, בנפול אויבך אל תשמח. מכיר פסוקים. עונה לו, זה נאמר כלפי אויב יהודי, אבל עליכם נאמר ואתה על במותי מות ידרוך, הוא דורך עליו. כן? אז הוא עושה הבחנה בין אויב חיצוני לאויב פנימי, גם זה אפשרי. כן. מה? נכון, כלומר, כי הרי הוא כבר סיפק את הצרכים ששמחים על נפילת האויב. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מבשר, הוא מספיק נענש. בזה שאתה שמח, זה מעניש אותו. את האויב, בדיוק. אז כדי שלא יהיה הסיפוק הזה של מידת הדין, אתה מתאפק ולא שמח, מחכה עד שימות. גם, כן, זה גם מה שאומר, הפסוק לכאורה אומר את זה. טוב, כן. להכניס אותה בתוך תפילת 18, גם לנסח, וגם להכניס בתפילת 18. אז זה אומר שבכוונה של שמואל הקטן, זה יצומצם רק למי שצריך לקלל אותו. וללא סכנה שהוא ירחיב את זה מעבר לנדרש. לא הבנתי את השאלה. הוא עושה תקנה, זה הכוונה מתקן, עושה תקנה. תקנה שבמקום 18 ברכות יש 19 ברכות. זה תקנה, זה החלטה של הסנהדרין. כן, הסנהדרין יש לו סמכות לקבוע הלכות חדשות. ההלכה החדשה הייתה להכניס את הברכה הזאת לתוך העמידה. הבעיה היא שכדי לנסח ברכה כזאת צריך להיות נביא ומלא אהבה. אז איפה מצאנו אדם שהוא גם עם רוח נבואה ואהבה? זה שמואל הקטן. בסדר? יש באיגרות ראייה, יש איגרת, נקראת איגרת תקנה, לא קשור לזה, תף קוף נונה, 555 בעין הרע. זה תשובה של הרב קוק למתנגד שלו. המתנגד היה הרב רידבז. רידבז, ראשי תיבות, רבי יוסף דוד בן זאב ולובסקי. רבי יוסף דוד בן זאב ולובסקי, נקרא רידבז, כתב פירוש חשוב על הירושלמי בשם מראה הפנים. אין מודפס במהדורות הקלאסיות של הירושלמי, אתם תראו שמה יש פירוש מראה הפנים. הוא היה מיודד עם הרב קוק, מכבד אותו, מצד שני חולק עליו מכל וכל. ובאחת מאיגרותיו הוא כותב אל הרב קוק שתי טענות נגדו, הטענות הראשונות זה בנושא היתר המכירה של האדמות בשמיטה, שזה לא מעניין אותנו כאן עכשיו. הדבר השני, הרדב"ז אומר לרב קוק, איך קרה לך שלעת זקנתך נהיית ציוניסט, ואתה מקרב את החילונים, והלא אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום שהקדוש ברוך הוא ישמיד אותם. ככה הוא הבין את ברכת המינים.
הבין את זה החילונים?
כן. הוא אומר, הם רשעים, צריך להתפלל נגדם. אז אתה מקרב אותם? מה קרה לך? כן? עד כאן קושייתו של הרדב"ז. ככה הבין הרדב"ז. זה השאלה שהוא שואל.
אני... לא פשט, הוא לא צודק.
הוא לא צודק.
Okay.
הוא לא צודק. השאלה היא למה הוא לא צודק. אז הרב קוק, באיגרת תקנה, יש לו עריכות דברים מאוד יפה בנושא הזה. זה בקרך ב' של איגרות ראייה. עכשיו, מה? מה אתה אומר? אני חושב שיש פה, רק שלפי ההוראות של ערוץ מאיר, אני לא יכול לקום להביא. אז זה היה רמז. לא הבנתי את זה. טוב, איגרות ראייה חלק ב'. הנה, אני רואה, כן, אני רואה פה. באמצע קליטה הפסקין, יפה. תודה. טוב, העיקר הכוונה. כן. איגרת חשובה, היא ארוכה, אז אני לא אקרא את הכל, כמובן, אני אקרא רק את הקטע הרלוונטי לדיוננו זה. הוא אומר, ומה שכתב מר לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה. אגב, שימו לב שלפי הרדב"ז אסור להחזיר אותם בתשובה. צריך להתפלל שיחוסלו וזהו. כן? וכתבתי לו ברמז כוונתי שכל מי שהוא מוכשר לעסוק בפנימיות רזי התורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים, שבלשון חכמי הסוד נקרא זה גם כן בכלל ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. כן, כלומר, אומר לו הרב קוק, אני מקובל גדול, יש לי רוח הקודש, מה אתה רוצה מהחיים שלי? התפקיד שלי זה לקרב רחוקים, להעלות ניצוצות. הוא מצא בזה סתירה לברכת המינים, שאנו מתפללים לעקרם מול שברם. ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי, ואבאר לו, לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מר להיות כבר יודע שאינו יודע בהם, כלומר אתה חושב שאתה לא יודע בסתרי תורה, אלא בדברים פשוטים, באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואז הוא מסביר לו שבקדושה של עם ישראל יש שתי שכבות. יש שכבה שנקראת סגולה, ויש שכבה שנקראת בחירה. השכבה הנקראת סגולה, היא קבועה ועומדת, לא משתנה אף פעם. כן, זה מה שנקרא, לא בצדקתך אתה בא. זה, איך אומר כאן, האחד הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל, מירושת אבות וכו'. נכון, אבל צריך להבין שמה המושג סגולה הוא לא בדיוק כמו אצל הרב קוק. זה בסדר, זה. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי, מונח בטבע הנפש, ברצון השם, כמו טבע כל דבר במציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד לעולם. והשני, הוא עניין בחירה. מה זה בחירה? בחירה חופשית. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. עכשיו, מה יותר גדול? איזה קדושה יותר גדולה? האם הקדושה של הסגולה או הקדושה הבחירית? אז לפי הרב קוק, הסגולה. כן, הסגולה, החלק של הסגולה הוא הרבה, באין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה, אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה מידה שהבחירה מסייעת את גילויה. זאת אומרת, אדם שמישראל, שבוחר בטוב, מרוויח פעמיים. הוא מרוויח את הקדושה שהבחירה הטובה שלו הביאה לו, וגם על ידי זה הסגולה הפנימית גם כן מתגלה. ואם אדם מישראל בוחר ברע, הוא מפסיד שניים. א', הוא לא מקבל את אותה קדושה שראויה לבחירה טובה, ב', הסגולה הפנימית לא מתגלה, אבל היא קיימת. בסדר? ולכן הוא אומר, עכשיו, פה הרב הוא מוסיף פה משהו מאוד מעניין, שההערה של הסגולה או של הבחירה, זה משתנה לפי הדור. בדור של גאולה, עיקר העבודה זה הסגולה. כן, זה מה שאומר כאן, השם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם, לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וכל אורך הסגולה עומד במצב ההיעלם ולא ניכר, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. מה קורה בגאולה? וכל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק גם כשתמה זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה, ובעקבה דמשיכה, מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות, ומביא גואל בני בניהם, למען שמו באהבה, כלומר לא מצד הבחירה שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. אז קודם כל הוא אומר לו, הדור הזה שאני חי בו, החלוצים שאתה רוצה להרחיק אותם, אני רואה בהם את כוח הסגולה, ולכן אני עד רבה מחויב לקרב אותם. זה דבר ראשון. אחר כך, הוא גם אומר ש... כאן הוא מביא, רגע, אבל לפעמים מתגבר כוח חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה. יש. מי זה? זה אי אפשר כי אם במי שבא למידה זו להיות, חס ושלום, שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב. כלומר, אדם ששונא את עם ישראל, גם רעיונית וגם הלכה למעשה, הוא עלול לצאת מסגולת ישראל, ואז הוא מוסיף כמו המינים. שמפרש הרמב״ם בלכות תפילה, שהיו מצירים לישראל, וגם זה היה קשה לחכמים מאוד לתקן, על כן הכריז רבן גמליאל, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים, והוא צריך לתקנה דווקא שמואל הקטן, שהיה נקי מכל מידה של שנאה, כמו שהיה מרגילה בפומה, כמו שהרגיל לומר, בן פה לא יבחל, תשמח, כדי שיכוון ביסוד הברכה דווקא על אותם שכבר איבדו את הסגולה כולה. אז זה צריך היה לקחת מישהו שידע לצמצם את העוצמה של הברכה הזאת. ובדורנו נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות רבות, רעות מאוד השם ישמרנו, מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם, ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל, ובכמה דברים טובים ועיקרים מעמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, הם מצוינים בהם, נקודה. כלומר, הוא אומר, אני רואה בציונות, אני רואה בעצם את הערת הסגולה, גם עם המעשים ולפעמים הדעות מקולקלות מאוד. עכשיו, מה קורה? הרב קוק אומר, אני צריך לקרב אותם כי אני אדם שזה השיעור קומה שלו. אבל מה יקרה אם אדם שלא במדרגה של הרב קוק ינסה לקרב? כאן הרב אומר הערה מעניינת. ונשמות כאלו, אם יזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה, הוא יוכל להתקלקל הרבה, חס ושלום, וללמוד ממעשיהם. כמו שאמר לי פעם איזה יהודי אחד, אם הרב קוק צודק ויש סגולה בחילונים, אני החילוני. הוא לדבק בצד הרע שבהם, והוא מחויב להתרחק מהם, והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה, ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות, כדי שלא יבולע לו. תראו איזה מוצחות עצום עושה הרב קוק. זה טוב ששונאים, כי ככה זה מציל אותך. כן? זה חולשה. השונא בעצם הוא חלש, כדי שהוא דאג לו שלא יקרה לו שום דבר. בסדר? אבל אומר הרב קוק, אבל אני, ודאי שאני חייב אחרת וכו'. אחר כך הוא אומר גם שבדור הזה זה כמעט ולא שייך לדבר על מינים וכדומה. וזה כאן הדיבור המפורסם על חמורו של משיח. כן, אני לא אקרא לכם בפנים, אני רק אומר, הרעיון של חמור של משיח. חמור זה בהמה טמאה, נכון? אין לה שום סימן טהרה, גם הסוס לא. סוס אין לו פרסות צדוקות, והוא גם לא מעלה גרה, טמא. חמור, אין לו פרסאות צדוקות, וגם לא מעלה גרה, טמא. אבל יש הבדל בין הסוס לחמור. חמור קדוש בקדושת בכורה. כלומר, יש קדושה פנימית בחמור שאין בסוס. ולכן הדור של המשיח נקרא חמורו של משיח, בגלל שהוא נושא בקרבו את הסגולה. יש אחד שכתב ספר, נקרא חמורו של משיח, נגד תורת הרב קוק. והוא רצה לומר, אתם רואים, הרב קוק חושב שאתם חמור. הוא פשוט לא הבין מה שהרב קוק אומר. כן? אז חבל. אגב, בספר הזה ראיתי הרבה שטויות. למשל, הוא כותב שפעם בריקודים, בחתונות, אז הוא מדבר שם על המצוותן, שהאדמור לוקח מטפחת ורוקד עם הקלה, בלי לגעת בה, וזה מפורש בברכת הלבנה, כשם שאני רוקד כנגדך, ואין אני יכול לנגוע בך. אז הוא אומר, הנה עכשיו, גם הדבר הזה, העדין, כל כך יפה, היום לא מוכנים לריקודים מעורבים. כאילו, הוא לקח מברכת הלבנה, הוא לא הבין על מה מדובר, ועוד כמה שטויות כאלה. אבל, טוב, אז זה כל זה הכרחי כדי להבין את דברי שמואל הקטן, שאמר בן פולו, יבחה אל תשמח, הוא יקשלו, אל יגל יברך. שיש קדושה עצמית, הקדושה פנימית, ולכן בדור הגאולה, אתה דן את הדור לא לפי חיצוניותו, אלא לפי פנימיותו. כמפורסם הסיפור, יש לכם עוד דקה, יש לנו עוד דקה, הסיפור על הרב הלל צייטלין, כן? מכירים את הסיפור על הרב הלל צייטלין, שביקר אצל הרב קוק? כן או לא? תודה שעניתם. אני אוהב פידבק. עכשיו, הרב הלל צייטלין מספר על הביקור שלו בארץ ישראל בזמן המנדט הבריטי. והוא מאוד התפעל, ראה את הארץ נבנית, אחרי אלפי שנים שהיא הייתה שוממה, פתאום הוא רואה הארץ פורחת. מרוב התלהבות הוא מגיע אל הרב יוסף חיים זוננפלד, שהיה המנהיג של מה שאחר כך היה נטורי קרתא. הוא אומר לו, כבוד הרב, איזה יופי, אני רואה איך שהארץ נבנית, החלוצים וכו'. הוא אומר לו, תשתוק. הם בחלילי שבתות, אוכלי נבלות וטרפות, בועלי נידות, ואומנם הרב די יפו, כבן הרב קוק, מקרב אותם, אבל אני אין יוקן עימדי, כי הם חשודים אצלי על כל האיסורים. שואל הרב צייטלין את הרב זוננפלד, אבל בכל זאת קורה פה משהו. אומר הרב זוננפלד, נכון, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, אבל זה על פי הסוד, וכשיש מחלוקת בין סוד לניגלה, אנחנו פוסקים לפי הניגלה. טוב, תודה רבה, הולך לרב קוק. הולך לרב קוק, אומר, כבוד הרב, אני מאז שהגעתי לארץ, אני מזועזע, אני רואה שמחללים שבתות, אוכלים מבילות וטריפות, בועלים נידות. מה זה הדבר הזה? אומר לו הרב קוק, תשתוק. הם מביאים את המשיח, הם בונים את הארץ, מה אתה, איך אתה מדבר? אמר לו, כבוד הרב, אבל זה לפי הנסתר, כשיש מחלוקת בין נסתר לנגלה, הולכים לפי הנגלה. אמר לו הרב קוק, נכון, חוץ מאשר בימות המשיח. בימות המשיח פונים דווקא אל הפנימיות, והוא מביא לזה מקור בזוהר שאומר את זה במפורש. טוב, עד כאן.